שלום וברוכים הבאים לפרק השני של המוניציפוד, הפודקאסט המוניציפלי הראשון. וככל הנראה גם האחרון, אני אייל נזרי, לצידי נמצא הרוג'ר פדרר של העולם המוניציפלי, דביר, היי דביר.
היי אייל, מה עניינים?
טוב, תודה, ודאי תשמח לשמוע שהיום חל יום השפה העברית.
האמת שאני ממש שמח לשמוע.
כן, כן, כ"א בטבת, שהוא גם יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, הוכרז כיום השפה העברית. המוניציפוד עשי תרומה צנועה משלו לטובת היום הזה, והציע ממש היום, דביר, ממש היום לאקדמיה את החלופה העברית למילה פודקאסט, הרי לפניכם שידורשת.
וואלה, למה שידורשת?
בעצם זאת מילה שהיא בעצם אלכם מילים של המילה שידור, שאמורה להחליף את המילה ברודקאסט במילה המקורית.
אוקיי.
ושל המילה מרשתת, שהיא חלופה עברית טריה גם היא למילה אינטרנט. שאתם ודאי כולכם מכירים.
אוקיי.
אז זאת החלופה החדשה שלנו למילה פודקאסט.
אחלה חלופה.
כן, נקווה שזה, אתה יודע, שזה יתפוס, שזה ישבור את המרשתת.
הלוואי, הלוואי. אוקיי, יש לך כמה עדכונים נוספים שתרצה לשתף את המאזינים שלנו?
כן, האמת שלא מזמן פגשתי את ראש עיריית דימונה ועוד 106 ראשי רשויות נוספים בפרס ניהול כספי תקין שחילק משרד הפנים.
כן, שמעתי.
אז קודם כל ברכות לזוכים, באמת יוזמה של משרד הפנים.
נכון.
להעניק פרסים מאוד. לרשויות שמנהלות בצורה תקינה את עניינן הכספיים. ועומדות בקריטריונים מסוימים שהן קובעות. נוסף לפרס הזה, גם חילקו את הפרס על אחריות חברתית.
אוקיי, הבנתי אבל שהרבה פחות רשויות בעצם זוכות.
נכון, בפרס אחריות חברתית זכו 8 רשויות עם זיכרוני אינו מטעני.
אוקיי.
ואולי שווה להחליף גם 2 מילים על הפרס הזה. זה בעצם פרס שניתן על אחריות חברתית, שהוא מושג מושאל, אומר זאת כך, מהמגזר הפרטי. שנוגע לאחריות תאגידית, מתוך תפיסה שעסק שפועל במקום מסוים וקהילה מסוימת, ראוי שיחזיר חזרה לחברה שבה הוא פועל. כמובן שכשאנחנו עוסקים ברשויות ציבוריות, אפשר לומר שהטיעון הזה נשמט מתחת לקרקע, כי ממילא הם קמו,
על מנת לטובת הציבור, כן, כמובן.
בדיוק.
אבל אני מסכים, זה אחלה של רעיון, ויפה שמשרד הפנים מוביל את היוזמה הזו לאחריות חברתית. הייתה לנו סופה בסופש.
אולי רגע לפני שנגיע לסופה, אולי נתעסק שנייה, אני אזכיר עוד איזה משהו שהיה לנו שם בטקס.
נכון, נכון, חשוב, חשוב מאוד.
משהו שתפס לי את האוזן שם, בזמן נסיעת הדברים, עלה מנכ״ל המשרד, מרדכי כהן, נציג את פעילות המשרד, גם סרטון תדמית נחמד שעשו על הפעילות באמת לאורך השנה.
אוקיי.
בשולי הדברים, הוא התייחס גם לפרשיות השחיתות. שצצות לאחרונה בשלטון המקומי.
כן.
והוא תלה את חלק מהסיבות לעניין הזה בנושא שדנו עליו בפרק הקודם, בריבוי הרשויות המקומיות במדינה.
אוקיי.
וכשיש לך רשויות קטנות, בצורה משמעותית, הסיכוי שיתגלו בהם אי-סדרים גדל. כך לפחות הטענה. מיד לאחריו, עלה יושב ראש מרכז שלטון מקומי, חיים ביבס, והציג את העמדה ההפוכה.
Okay. בתור טוב, ראש... זה הגיוני.
כן.
זה הגיוני.
ראש עיריית מודיעין מקבים ראות, עיר מאוחדת, ונתן כטיעון בעד ריבוי הרשויות במדינת ישראל, בדיוק את הפערים בייצוגיות שנוצרים, כשהרשות גדולה מדי, היא מורכבת ממספר יישובים בעלי מאפיינים דמוגרפיים, כלכליים, משתנים. ובאמת מעניין לראות את הטיעונים בעד ונגד. העמדה שלנו עוד תידון פה במהלך הפודקאסט. וכן, גם הייתה לנו סופה. איך היא תפסה אתכם בנגב?
כן, כן, הייתה סופה, ותשמע, עשו בילדאפ מדהים, בתקשורת, חזאים, אתה יודע, אנשים מקצוענים, אני יודע, ואמרו, תהיה סופה מטורפת, ולפחות בדימונה הייתה ערכות ממש מרשימה, התכנסו דיונים מקדימים, ובאמת גם הריצו תרחישים כאלה ואחרים שעשויים לקרות, ואיך הרשות תגיב אליהם כדי למנוע גם הפרעה לסדר הציבורי, וגם ממש בחיי אדם. ואני אישית חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה, שגם אם בסוף, אתה יודע, מנסים את הציניות רגע בצד, לא הייתה סופת הוריקן בקנה מידה שאנחנו רואים, נגיד, בארצות הברית או במקומות כאלה, אבל זה חשוב שהשלטון המקומי נערך לזה, והיה עם, עם האצבע על הדופק, באמת. ושגם אם בסוף לא קרה כלום, טוב שהתכוננו לזה, כדי שאם חלילה באמת הייתה תופסת אותנו סופה מטורפת, אני מזכיר לך, אנחנו פשוט עוד היינו באוניברסיטה, ב-2013 ירושלים הייתה ממש, אפשר להגיד, סוג של נצורה, מכמויות משמעית. מטורפות של שלג שירדו, בהצפת היה שם גם ימים שלמים בלי חשמל, ואני אישית מאוד מעריך את העובדה שהרשויות נערכו לזה, הבנתי שגם בהמון רשויות מקומיות נעשתה הערכות רצינית לזה, וגם בנושא הזה, זה איזושהי אנקדוטה שחשבתי עליה ואז קצת בדקתי, אם אתה זוכר הרבה מאוד שנים, בעיר תל אביב היו הצפות, כל חורף, בעיקר כמובן בחלקים החלשים יותר שלה, שסבלו מהזנחה של תשתיות.
כמובן, בדרום העיר שמענו נכון. חדשות לבקרים, בעונות הגשומות על הצפות,
נכון.
תכונת התקווה ואחרות.
ובאמת עיריית תל אביב השקיעה מאות מיליונים של שקלים בהחלפה של התשתיות הניקוז בדרום העיר, שכונת התקווה, בשכונות נוספות בדרום, ובאמת כבר 3 שנים שאין שם הצפות, בוודאי לא בקנה המידה שהורגלנו אליו, וגם על זה מגיע שפו באמת גדול עיריית תל אביב, שנערכה לתהליך הזה, ואנחנו רואים שעכשיו הכותרות של ההצפות הן בדרך כלל ברשויות אחרות, אני שמעתי על חדרה, על אשקלון, אני בטוח שגם שם נעשית עבודה רצינית, החלפת תשתיות ניקוז דבר מאוד מאוד יקר, אבל לפחות בהיבט הזה, אז בהחלט, צריך להגיד מילה טובה לעיריית תל אביב.
בהחלט, מילה טובה, במידה שמי ממאזיננו גם מחברי עיריית תל אביב. ובהקשר הזה גם ראוי לציין שוב את אי השוויון בין הרשויות המקומיות, בעוד שיש רשויות שיכולות להיערך והן גדולות ואיתנות פיננסית ויכולות להפנות את המשאבים לצרכים. תראה, זה לא... זה לא בחזית העשייה המוניציפלית או הנראות הציבורית, תקרא לזה. אנחנו נמצאים היום בשנת בחירות, אני לא בטוח שאנשים הולכים לקלפי על מצב הניקוז.
נכון.
ולאורך שנים זה גרם גם לשלטון המקומי להשקיע פחות בדברים האלה, השקעות תשתיתיות, זה גם מוביל להקמה מאוחר יותר של תאגידי המים והביוב, גם על זה בטח נרחיב בפרק נפרד. אבל נכון, וכשעיריית תל אביב יש... תמורה לאגרה, כמו שאומרים. הושקעו כספים רבים בתשתיות הניקוז, והתוצאה, אנחנו רואים אותה בחורפים האחרונים.
אוקיי, אז תשמע, בואו נעבור לדבר בעצם על הנושא שלשמו התכנסנו, שזה פקודת העיריות. פקודת העיריות נשענת בעצם, לפחות כמו שאני מניח שגם אתה, רואים את זה, על 3 רגליים מהותיות. הרגל הראשונה היא הרגל המשפטית. זו בעצם פקודה, זה דבר שעבר חקיקה, אנחנו לא משפטנים, לכן אנחנו היום לא נתמקד דווקא ברגל המשפטית, אולי אנחנו נדון עליה ביום, בפרק אחר, ביום אחר, אולי נצרף אלינו עוד מישהו שזה יותר תחום המומחיות שלו.
יש לי רעיון לאורח.
אז אני מניח שאני יודע על מי אתה מדבר, אבל נשאיר את המאזינים שלנו סקרנים.
מצוין.
והיום אנחנו נתמקד בשתי הרגליים האחרות. הרגל הראשונה היא בעצם הרגל הערכית. מה ההשלכות הנורמטיביות של פקודת העיריות, ונתמקד במה שנגדיר ארגז הכלים או הוראות ההפעלה שפקודת העיריות בעצם מכתיבה לשלטון המקומי.
חד משמעית, רק מילה קטנה לרגל הראשונה המשפטית, חשוב לטעמי להזכיר בהקשר הזה את עיקרון חוקיות המינהל שממנו בעצם נולדה הפקודה. העיקרון בעצם פשוט, בעוד שלי ולך מותר לעשות ככל העולה על רוחנו, בהינתן זה שאין חוק שאוסר עלינו את זה, הרי שלרשויות ציבוריות אסור לעשות כלום, או בעצם שואבות את הסמכויות שלהם, מחוקים שמתירים להם לפעול, מגדירים את הסמכויות שלהם, וכמו שבנק ישראל לצורך הדוגמה שואב את סמכויותיו מחוק בנק ישראל, הרי שהרשויות המקומיות שואבות את הסמכויות שלהם מפקודת העיריות.
אני מבין, וזה כמובן במדינות דמוקרטיות. במדינות שהן אינן דמוקרטיות, הכללי משחק האלה הם שונים לגמרי.
שונים לחלוטין.
אבל באמת, אחרי שהגדרת את הרצפה שעליה יושבת פקודת העיריות, אז קצת רקע היסטורי, נעשה את זה בקצרה כדי לא להלאות המאזינים שלנו. פקודת העיריות הראשונה נכנסה לתוקף ב-1925, היא בעצם הוכנה על ידי השלטון הבריטי שהיה פה, מדינת ישראל לא הייתה קיימת ב-1925, ו... הפקודה הזו היא מאוד מאוד ריכוזית. היא ריכוזית באופן מאוד מאוד הגיוני, יחסית לשלטון שהיה פה אז. השלטון הבריטי בעצם ניהל את ארץ ישראל המנדטורית כעוד אחת מקולוניות רבות שהיו לו ברחבי העולם, והיה לו מאוד מאוד נוח לשלוט באופן ריכוזי על אותן אוכלוסיות מקומיות, וגם על השטחים האדירים שהוא שלט עליהם. והפקודה שיצאה ב-1925 הייתה ריכוזית בצורה מאוד מאוד קיצונית. כל הסמכויות היו אצל השלטון המרכזי, שבעצם היה הנציב הבריטי, הפקיד, ששלחו מלונדון לנהל את המקום הזה. והשלטון המקומי שהיה פה אז, אמנם בתצורה הרבה יותר קטנה, ובוודאי פחות חזקה כלכלית, בעצם היה איזשהו קבלן ביצוע, וזו אפילו מחמאה להגדיר אותו כקבלן ביצוע באותם ימים. ובעצם כשקמה מדינת ישראל ב-1948, השלטון החדש של העם היהודי בארץ ישראל ירש בעצם את פקודת העיריות, והעביר אותה להיות חקיקה בעצם של מדינת ישראל, ושימר את היחסים המאוד מאוד לא מאוזנים בין השלטון המרכזי, הריכוזי, החזק עם הסמכויות, לבין שלטון מקומי שהוא פשוט קבלן ביצוע של השלטון המרכזי, ובעצם מממש את המדיניות שלו ברזולוציות מצומצמות יותר, במקומות שאנשים חיו בהם. ב-1964 עשו איזשהו שכתוב לפקודה, אבל שוב, אסטרטגיה לא שונתה. עשו איזשהו שכתוב, הכניסו תיקונים כאלה ואחרים, אבל לא נעשה איזשהו משהו דרמטי, ובוודאי לא שונה הקונספט המרכזי. במהלך השנים הפקודה עברה הרבה מאוד תיקונים, סדר גודל של 140 תיקונים, גם חלקם בשנים האחרונות, אבל שוב, מדובר, אני אפילו לא אגדיר את זה כטקטיקה, מיקרו-טקטיקה, ובטח לא שינוי אסטרטגי מהותי, וזה מוביל אותי בעצם להתחיל לדבר על הרגל הערכית. כי אפשר להתייחס לזה בהיבט הזה, תשמע, זה חוק, מה, זה אין קשר לערכים, אנחנו טוענים שלא. פקודת העיריות, התפיסה הערכית שהיא מכתיבה, היא שהרשויות המקומיות הן לא פונקציה שוויונית או שווה לשלטון המרכזי, היא נחותה ממנו משמעותית, הפקודה מנציחה את התלות התקציבית, התכנונית, הרגולטורית בשלטון המרכזי, ומקשה עליו מאוד לתפקד.
עכשיו, בעוד שבזמן שלטון המנדט הבריטי, אתה יכול למצוא לזה צידוקים ברצון של השליט לשלוט טוב יותר באוכלוסייה או בשטח הגיאוגרפי המדובר, אבל משקמה מדינת ישראל והשלטון המקומי התפתח והתחזק והוטלו עליו יותר ויותר אחראויות נוספות, שהוא היה צריך לטפל בנושאים נוספים, אנחנו ניתן עוד כמה דוגמאות במהלך הפרק, הפקודה בוצעו בה רק כמה שינויים סמנטיים, ולא עברה איזה שינוי ברמה האסטרטגית, רעיונית, ערכית שאנחנו מכנים, בהיבט של חלוקת הכוח או מאזן הכוחות בין שתי השלטונות האלה, המרכזי והמקומי.
נכון, ובעצם כאשר יש מצב שהוא כזה, הוא בעצם יוצר מצב ערכי שבו השלטון המקומי הוא לא, אין לו מסוגלות להתאפס בעיני התושבים, כי בסוף, שוב, דיברנו על זה, במדינה דמוקרטית, התפיסה הערכית היא איך שהתושב בסוף רואה אותך. אנחנו מדברים פה, כן, מפוזיציה של אנשים שעובדים ברשויות מקומיות, זה דבר מאוד מאוד בעייתי, כשבאמת העצמאות שלך לתכנן, לתקצב, לאכוף חוק, היא יחסית ירודה. אנחנו מדברים בשנת 2018, גם בזה ניגע תכף, כשיש קונפליקט מאוד מאוד גדול, אבל בסופו של דבר, כדי לסגור באמת את נושא הרגל הערכית, אין כוונה, לפחות במה שאנחנו מתכוונים, שפשוט יסירו מעל השלטון המקומי כל מגבלה ויתנו לו להתנהל כבשל עצמו כאילו שלטון מרכזי קטן. לא זו הכוונה. צריכה להיות רגולציה וצריכה להיות הכוונה וצריכה להיות חקיקה גם, וזה בסדר. גם המסוגלות בין הרשויות היא שונה, גם החומר האנושי הוא שונה, וזה בסדר גמור, טוב שהשלטון המרכזי קיים והוא עובד כרגולטור. אבל אני גם מניח שאתה תיגע בדוגמאות קונקרטיות בהמשך, חייבת להיות איזושהי הסדרה טובה יותר כדי שתמצב ערכית את השלטון המקומי כפונקציה שהיא שווה לשלטון המרכזי, ויש לה הרבה יותר סמכויות. יש כמה מדינות שאפשר בהחלט ללמוד מהם. במהלך הסיור המקצועי שלנו לחול, היינו בגרמניה, וראינו באמת איך השלטון המקומי עובד מול השלטון המרכזי, וזה מעוגן בחקיקה באופן הרבה הרבה יותר שוויוני, עם תהליכים הרבה יותר מאוזנים, בוא נגדיר אותם, ולפחות זה בהיבט הערכי. עכשיו...
כן, אני רוצה להגיד, להתחבר לעניין שדיברת עליו, לכוונה שלא להסיר את הרגולציה או הפיקוח של השלטון המרכזי, באמת אנחנו חושבים שבשלה העת להעניק יותר סמכויות וחופש פעולה לשלטון המקומי, ובעשייה היומיומית זה ממש לפעמים ניכר, הרגולציה כל כך מעודקת, ואתה נדרש לפעמים לדיווחים ולבקרות, שאני לא יודע אם להגיד כבר כמעט חוסר אמון, אבל לפעמים אתה בעשייה ברשות המקומית, יושב ובטוח שבפקידות בירושלים רואה בעיני רוחה את מועצת העיר, כמי שמורכבת, לא יודע, מאליבאבא ומ-40 שודדים. ואני חושב שנכון יותר, תראה, התירוץ לזה או הצידוק לזה כל הזמן מהשלטון המקומי, זה תראה מה קורה פה ותראה מה קורה שם, ואיך ניתן להם תקציבים, ואיך ניתן להם לקחת את גורלם בידם. אבל תמיד הדוגמאות האלה זה הרשויות באמת במצב הקשה ביותר, שמתמודדות עם האתגרים, לפעמים כמרכב האוכלוסייה שלהם, לפעמים בחלוקת הכנסות, יש רשויות היסטורית, מהחלטות משילותיות, שהתברכו בשטחי מסחר קטנים, נאמר זאת כך. והאנומליה הזאת היא בין הרשויות שהן, איך שלא תהפוך את זה, יהיו חלשות, וכתוצאה מזה שיש לך רשויות חלשות, אז אתה מעדק את הרגולציה שלך על כל הרשויות, ודורש גם לצורך העניין מרשות נורא מוצלחת ואיתנה, את אותו סוג של רגולציה שאתה דורש מרשות קטנה וכושלת, זה מצב אבסורדי. ואני באמת מתחבר לקולות שעולים, זה כבר לא כל כך בעת האחרונה, לרגולציה דיפרנציאלית, שרשויות מסוימות ישפטו על פי כלי מידה מסוימים, ורשויות אחרות נתן להם יותר חופש, יותר סמכות לקבל החלטות בעצמם, לקחת את גורלן בעצמם, וגם להיות אחראיות על זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה כן על צד של accountability מצד הרשויות, ומצד הניהול ברשויות האלה, ובהינתן זה שיש רשות שהיא חזקה, עם פקידות שהיא חזקה, ומערכת ניהולית מוצלחת, יכולה לקבל החלטות שרשות אחרת לא יכולה לקבל אותה.
אתה מדבר על מקרה שדומה למשל להגדרה של רשויות איתנות, שיש עליהן קצת פחות פיקוח, אני מניח מקרים דומים לזה.
אמת, אמת, זה בדיוק חצי צעד לכיוון הזה. אני מדבר בהיקפים הרבה יותר גדולים.
כמובן.
לצורך העניין, אני ואתה השתתפנו בשנה שעברה במוני אקספו, בכנס של מרכז שלטון מקומי שהתקיים. ישבתי שם בפאנל עם תומר ביטון, גזבר עיריית באר שבע, ועם גילצר, הגזבר של תל אביב. פאנל שעסק בנושאים של אשראי. אנחנו תכף ניגע בהוראות של הפקודה. אבל היא ממש קובעת איך את הסמכות ללוות, זה מכונה כך בפקודה, ורשות מקומית שרוצה ליטול הלוואה, ונתן זה שהיא לא עונה על איזה כמה קריטריונים, נדרשת לגשת לממונה על המחוז במשרד הפנים, לציין את מטרת ההלוואה, לציין את התנאים וכולי, ולבקש את אישורו ליטול את ההלוואה הזאת. זאת אומרת שהוא לא רק מאשר ברמה הפיננסית, תקרא לזה, עם הרשות במדדים כלכליים יכולה לשאת על גבה את החוב או ההלוואה הזאת, אלא גם ממש מאשר את המטרה שלשמה ניתן את ההלוואה. וזה כבר כוח מרחיק לכת, לטעמי לפחות.
שהאמת שהוא בדיוק מחבר אותנו מהרגל הערכית לרגל של הוראות ההפעלה המקצועיות, כי יש פה התערבות שהיא גם התערבות שאתה יודע, בעצם הוא יכול להגיד, אני לא חושב שזה מטרה ראויה ללוות עבור הכסף, ומישהו אחר יכול להגיד שכן, וזה גם דבר שיוצר בעייתיות גדולה מאוד, וזה באמת מביא אותנו להוראות ההפעלה המקצועיות.
אמת, אז הפקודה, אנחנו בעצם מדברים למאזיננו היקרים, אנחנו מדברים על פקודה ענקית שכוללת 347 סעיפים, מתפרסת על פני 16 פרקים.
פרק השישי בוטל, כן, פרק נכון. השישי בוטל. אמת. שינו את שיטת הבחירות ולכן הפרק השישי בוטל.
פרק השישי עוסק בשיטת הבחירות, הוא בוטל, הוא מקבל ביטוי בחקיקה ראשית. ובעצם בחצי הראשון של הפקודה, אפשר לקרוא לזה ככה, אנחנו מתעסקים יותר בעניינים הפרוצדורליים, אולי חצי לוגיסטיים של רשות מקומית, איך בעצם מכוננים עירייה, וכבר בשלב הזה יש מוטיב חוזר בפקודה, רשאי השר בסמכות השר, אישר השר, ועדת חקירה שמינה השר, ולצורך העניין כשאנחנו מדברים על כינון של רשות מקומית, או על כינון של מועצת הרשות, אז מן הסתם הסמכות טוב שתהיה נתונה אצל השר, אבל במחצית השנייה של הפקודה, שעוסקת בדברים היותר טכניים והיומיומיים, פרק 13 למשל עוסק בחוקי עזר, ועכשיו כל התקשורת והעיתונות על חוק המרכולים והסמכות שמנסה, הרי חוק עזר. חוק עזר, הרשות המקומית מוסמכת לחוקק, אך הסמכות לאישור חוק העזר נתונה אצל שר הפנים. ונשאלת השאלה אם ברשויות, עם מאפיינים שונים, לא ראוי לתת את הסמכות לשלטון המקומי שנבחר אף הוא בדין ובשיטה דמוקרטית, ויכול לקבל אחריות על עצמו.
אני מסכים איתך לגמרי, זה באמת מאוד מאוד קיצוני שכל חוק עזר בסמכות שר הפנים לאשר או לא לאשר, ואני חושב שאני לפחות חושב שזה יכול, זו יכולה להיות התקדמות יפה מאוד לעצמאות גדולה יותר לשלטון המקומי, אם הוא יתערב רק במקרים בהם נניח יש פגיעה בזכויות פרט, או נגיד הדרה של קבוצות מסוימות, דברים שהם בצורה הזו, ורק אז השר יוכל אולי לא לאשר את חקיקת העזר.
באמת, הייתי רוצה באמת שההתערבות של הרגולטור תהיה רק במקרי קיצון. הוא יבחר אותה בפינצטה, הוא לא יתערב בכל נושא יומיומי של הרשות המקומית, אלא באמת במקרים שהיא חורגת בצורה, אני מדבר
בצורה קיצונית.
לא דווקא קיצונית, אבל משמעותית. מהמדיניות הממשלתית או מהחקיקה במדינה. שוב, חוקי עזר, זה לא שאפשר לחוקק שם כל דבר. מדברים על דברים בתוך הרשות המקומית, נושאים שאופיינים
שקשורים לאיכות חיים.
בדיוק. מנסים להגדיר את המרקם העירוני או מרקם החיים באותו שטח גיאוגרפי.
כן.
ואני נכון. לא בטוח שנדרשת איזושהי אגב, זה גם המקום, אנחנו נמצאים במדינה עם שונות אוכלוסייה מאוד גדולה, וזה בדיוק המקום לאפשר לכל אחד מהיישובים. אנחנו נדבר בפרק של חוקי עזר, הדוגמה המדהימה לדבר הזה, היא בחקיקה על ממכר חזיר, היה סיפור נורא גדול, נידון גם בבגץ.
נכון.
בסופו של דבר, באמת, הבינו שראוי לתת לכל רשות מקומית, אתה לא מצפה שברשות שמורכבת רק מאנשים נוצרים, יהיה אסור למכור חזיר. במקרה הזה, סתם החוק הוא תמיד הדוגמה הקלאסית כשמדברים על הפערים האלה ועל המקום לאפשר.
לא הגיוני למנוע מרשות נוצרית למכור בשטח של הבשר של חזיר.
אמת, כמשל. ובעצם אחרי המחצית הראשונה של הפקודה, שבאמת עוסקת בעניינים הלוגיסטיים, בעצם יורדים, קרא לזה, לחיי היומיום. ושם בעצם פרק 7 מדבר על ארגון המועצה, איך היא פועלת, מיד אחריו נזכרות כל ועדות המועצה שהיא מחויבת למנות, ועדת חינוך ומלח פז. פה אגב, חשוב להזכיר, אפרופו התיקונים, היו כל מיני תיקונים בפרק הזה, שאתה יודע, אני לא יודע אם לכנות אותם פופוליסטים, אבל נושאים שהיו פופולריים באותה תקופה, זכו גם לאיזשהו תיקון, וכל מועצה במדינת ישראל חויבה למנות ועדה שתעסוק בנושא הזה, ובחלק מהמקרים זה גם ירד אחרי כמה שנים. אנחנו ממשיכים בניהול של עובדי העירייה והנכסים. הפרק הבא המשמעותי בעיניי הוא תקציב העירייה. פרק 11 מדבר על תקציב הרשות המקומית, איך הוא מבוצע, כיצד הוא מוגש. אנחנו לא נרחיב עליו מן הסתם עכשיו.
אנחנו נקדיש לזה פרק ייעודי.
פרק התקציב צפוי להיות מרתק מעין כמותו. אני כבר ממליץ בכל. אחר כך, בעצם, יש פרק שבעצם מגדיר את החובות ואת הסמכויות של המועצה. וממש סוקר את העניינים בהם היא עוסקת, בחלוקה לנושאים השונים. אז זה פרק טכני, וברחובות למשל, אתה תמצא סעיף שקובע שהעירייה צריכה לפקח על הרום, הרוחב והבנייה של כל רחוב, לצורך העניין. זה דברים באמת, עניינים טכניים מאוד, שקובעים בפקודה את האחריות של הרשות המקומית. פה אני רוצה להזכיר, את הסעיף של הסמכות הכללית.
אוקיי.
לעירייה, מעבר לכל הסמכויות שסקרנו עד עכשיו, מוטלת גם סמכות כללית לעשות כל פעולה שתועיל לרווחת התושבים שלה, בתחום של בריאות, חינוך וכו'. ובעצם מפה התפתח עם השנים, וככל שהשלטון, דיברנו על זה ארוכות בפרק הקודם, ככל שהשלטון המקומי התפתח וצבר עוצמה ואמון גם מצד השלטון המרכזי, הוטלו לפתחו יותר ויותר אחריות נוספת קרא לזה, והוא התחיל לעשות פעולות שבעבר הוא לא היה מבצע. אחד הדוגמה מהעת האחרונה, הנושא של השיטור העירוני. שיטור, okay. זה דוגמה קלאסית למוצר ציבורי שהשלטון המרכזי דואג לו, מטפל במשטרה.
נכון.
דיברנו בפרק הקודם על המונופול על האלימות.
באמת.
פה באיזשהו מקום, תראה, לא שהשלטון המקומי הוא מדי רחוק מהשלטון המרכזי, אבל יש איזה סוג של הפרטה קטנה של האלימות. פתאום יש גם לעיריות איזה
צבא
קטן
חוק,
או כן. משטרה קטנה. חשוב גם להגיד, זה נולד בהתחלה מהצורך הביטחוני, בעיקר ברשות ביהודה ושומרון, ומצ אחר כך, בתוך ההבנה של התועלות שיכולות לצמוח לרשות המקומית, עצם זה שהיא מפעילה איזשהו כוח עזר תגבור שהוא בשליטה יותר ישירה שלה, והוא מתוחם לפעילות יותר בנושאי איכות חיים, הרי מה אוכף השיטור העירוני? את הוונדליזם ואת המפגעי רעש ואת הלכלוך ברחוב, דברים מהסוג הזה, הוא לא... על פי רוב, לא עוסק באיזה עבירות הונאה או דברים.
כן, כן, הוא לא חוקר פשיעה כלכלית או רצח.
בדיוק. ואני חושב שדוגמה מצוינת להעברת אחריות מסוימת מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. זה גם נעשה בצורה מדורגת, תוחמים את, את תחומי הפעילות שלו. וכשאתה מבצע את, ה, את, ה, את הרגולציה מתוך אמון, ולא מנקודת מבט של בטח מרמים אותי, אז... הדברים נראים אחרת לגמרי.
אוקיי, אני רוצה ברשותך שנעבור לדבר קצת על הקונפליקט בין התפיסה התיאורטית שהפקודה בעצם מניחה לבין המציאות היומיומית ביחסי השלטון המקומי והשלטון המרכזי. הפקודה, כמו שאמרנו, היא תופסת את השלטון המקומי כאיזשהו סוכן ביצוע די חלש ו... שהתפקיד שלו מתמצא בלממש את מדיניות השלטון המרכזי בתחומים די מצומצמים. אפשר להגיד שהם רחבים, אבל בעינינו הם די מצומצמים, אני מיד אסביר גם למה. הלמה הוא כי המציאות היום בישראל של תחילת 2018, היא שהשלטון המקומי לוקח על עצמו יותר ויותר סמכויות, יותר ויותר תפקידים, ועוסק בנושאים מגוונים של חיי היום-יום של התושבים. כמו שהזכרת את נושא הביטחון, יש את הנושאים הקלאסיים של חינוך, של רווחה, של פינוי השפעה, שפע באופן כללי, גינון, כל מה שקשור בזה. והיום רשויות מקומיות כבר נכנסות לתרחישים הרבה יותר משמעותיים, רשויות מקומיות, למשל, בנגב המזרחי, היום הייתה מסיבת עיתונאים גדולה עם שר האוצר ושר הכלכלה, בנושא פיתוח כלכלי. רשויות מקומיות, האם מקומן ליזום הקמה של מפעלים ולייצר מקורות תעסוקה לתושבים שלהם? זה לאו דווקא מוגן בפקודה, אבל רשות מקומית, כמו דימונה למשל, ומרבית הרשויות המקומיות בישראל, עוסקות בזה.
זה לא מוגן בפקודה, וגם מצופה מכל רשות מקומית לדאוג לנושאים, לקחת, אנחנו מאמינים שהיא צריכה לקחת את האחריות על גורלה, ולפעול לשיפור מצבה הכלכלי.
נכון, נכון, ולכן המציאות היא שהיא הרבה יותר, מה שנקרא, נרחבת ממה שמגדירה הפקודה, מה שיוצר קונפליקט. והקונפליקט הזה הוא מצב שבו יש בעיה של הסדרה, כי הפקודה מדברת על דברים מסוימים, או מנחה איזשהו קו חשיבה מסוים שצריך להתנהל לפיו, והמציאות היא שונה לחלוטין. והקונפליקט הזה, הרשויות המקומיות צריכות להתנהל בו באופן שהוא מאוד מאוד עדין. רוצים לקדם מטרות ציבוריות מאוד מאוד חיוביות לטובת רווחת התושבים. הרבה מאוד פעמים יש לך מגבלה, שפקודת העיריות שמה בפניך, ואתה פשוט לא יכול לממש את המטרה הציבורית הזו, גם אם אתה הפקטור היחיד שמסוגל לבצע את זה, כי המדינה פשוט כבר לא שם בנושאים האלה. ואני חושב לפחות שהשינויים הטקטיים האלה שנערכים בפקודת העיריות, אחת לכמה זמן, הם לא יביאו לשינוי. זאת אומרת, זה לא משהו שיפתור את הקונפליקט. ב-2007 היה ניסיון לקדם חוק עיריות חדש, חדש לגמרי, שלא נשען על הרציונל הבריטי.
ושלא יכיל את המילה פקודה אולי?
כן, ועדיף שלא יכיל את המילה פקודה, אוקיי. כי אנחנו כבר לא, במנדט, והדבר הזה לא צלח. אני חושב שהרבה מאוד מהכישלון להעביר את הדבר הזה, זה כי השלטון המרכזי לא סס לוותר על הסמכויות העצומות שיש לו מול השלטון המקומי. אישית אני חושב שחווה, אני חושב ששלטון מרכזי עם חזון משמעותי יותר, בטח בנושא היחסים בין שלטון מקומי לשלטון מרכזי, שלאו דווקא נתפסים כאיזשהו נושא סקסי לדבר עליו, הרבה יותר נחמד לדבר על ביטחון או על... על איראן, או על נושאים כלכליים כאלה ואחרים.
מאשר על הגינון בשצ"פים.
כן, מאשר על שצ"פים ועל הסדרת חוקי עזר, אבל בשביל זה הפודקאסט הזה קיים.
שטחים ציבוריים פתוחים למקרה ש...
כן, כן, חשוב להסביר את המונחים. ואני מאוד מקווה שהדבר הזה איכשהו יצליח, כרגע זה תקוע, אחרי זה ניסו לקדם את זה כהצעת חוק פרטית. האמת שאחד מהם היה ראש עיר בעברו, זה מאיר שטרית, שהיה בליכוד, אחר כך בקדימה, הוא היה ראש עיריית יבנה, והשנייה הייתה פאינה קירשנבאום, ממפלגת ישראל ביתנו, שהיא למיטב הבנתי נמצאת בכלא היום.
לא, מוסיף הרבה למוניטין של היוזמה הזאת.
כן, כן, האמת שחלק, באמת זה נושא קצת עצוב, כי גם היו...
אבל אנחנו בוודאי נסכים שבמסגרת עבודת מטה מסודרת ובחינה
של... ללא ספק.
תראה, אני חושב שמהלך כזה הוא ממש דרמטי ומכונן, הוא צריך לעשות בעבודה מקיפה, שתכלול גם אקדמיה ורקע...
וגם תקצוב ראוי בסוף.
בדיוק.
רשויות מקומיות זה דבר שמספק איכות חיים. איכות חיים עולה כסף. צריך לשלם על זה. זה בסדר. זה לא... בשביל זה אנשים עובדים ומשלמים מיסים. בשביל זה בסוף השלטון קיים, המרכזי והמקומי. ואני מסכים איתך שעבודה רצינית של אקדמיה, של אנשי שלטון מקומי, של אנשי תקציבים, של אנשי משפט, שגם יעזרו להגדיר את זה בחקיקה, יכולה להביא לחוק עיריות שייתן הרבה יותר מקום לשלטון המקומי, להתפתח בו, לסייע לתושבים, לשפר את איכות החיים שלהם, וליצור באופן כללי מרחב ציבורי שיהיה הרבה יותר נעים לחיות בו, עם הרבה פחות קשיים בירוקרטיים, ואפילו אני מרשה לעצמי להגיד גם לנסות ולצמצם את מקרי השחיתות או העבירות על החוק שלצערי קיימות היום בחלק מהרשויות המקומיות.
חד משמעית, ואני חושב גם ששינוי כזה טוב יעשה אם השלטון המקומי יגיע לנקודת הזמן הזאת מעמדת חוזק, ולא, תראה עכשיו שזה מגמת שיפור, אבל השלטון המקומי נתפס כחלש יותר וכמושחת יותר
וכמקורבים
יותר, בדיוק. והתפיסה הזאת הולכת ומשתנה, ומבינים גם בשלטון המרכזי שבשלטון המקומי מתבצע מה שנקרא חיים עצמם.
שוב זה מחזיר אותנו למציאות.
בדיוק, בסוף ביום
זה לא
יום,
המצב.
ביום יום התושב לא נתקל בשר החינוך שלו, אבל מנהל אגף החינוך בעירייה בהחלט משפיע על החיים היומיומיים במערכת החינוך שהאזרח נתקל בה. אני חושב שכשהשלטון המקומי יגיע לדיון הזה מעמדת חוזק, אני מניח שהוא ייוצג באמצעות המרכז, זה שלטון מקומי בנושא הזה, וככל שהוא יהיה יותר חזק ותחלחל ההבנה שהשתנו הרבה דברים משנת 1925, גם אחרי שתוסיף את כל ה-140 ומשהו תיקונים האלה שהיו לאורך השנים, עדיין בשלה העת לשינוי דרמטי מהיסוד, מתוך הבנה שהשלטון, הצנטרליסטיות הזאת היא
לא טובה יותר. היא לא טובה, היא לא מתאימה לנהל ככה מדינה מודרנית. זה פשוט לא מסתדר.
חד משמעית. וביום שהתכנסו כל המצבים האלה להיתכנות גם פוליטית שתאפשר שינוי, זה באמת שינוי דרמטי מרחיק לכת, אני חושב שזה יעשה רק טוב גם לשלטון המרכזי, גם לשלטון המקומי, ובעיקר לאזרחים.
אני מסכים איתך לחלוטין.
טוב, אני חושב שזה בגדול יסכם את הפרק של פקודת העיריות.
כן, כן, אני חושב שניסינו באמת בפרק הזה לדבר גם על ההיבט הנורמטיבי הערכי, זאת אומרת, הפקודה הזו, מה היא עושה בעצם לחיי היום-יום, וגם על הוראות ההפעלה שלה, שזה בעצם למה זה יוצר בעייתיות לתפקוד השלטון המקומי, וסיימנו את הפרק בעצם בשיח על הקונפליקט ועל דרכים לנסות לפתור אותו.
כולל מבט לעתיד.
נכון.
יפה מאוד, אני נהניתי.
גם אני. היה כיף להיות פה.
חד משמעית, מקווים שתתחברו למילה העברית החדשה, שידורשת, תרגלו. תודה רבה דביר.
תודה רבה אייל.
להתראות לכם. Da 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 da